שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ל"ד במסכת נזיר. נתחיל היום מתחילת פרק שלושה מינין בעמוד א' ונסיים באמצע למדהי עמוד א', השיעור היום יהיה 11 דקות. היום אנחנו מתחילים לעסוק באיסורים של הנזיר ואת המשנה נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה במה הוא אסור, אז כידוע הוא אסור בתומה למת, בתגלחת וביוצא מן הגפן. זה סעיף ראשון, ומעכשיו אנחנו הולכים להתמקד באיסור האחרון של היוצא מן הגפן. אז סעיף שני, מה השיעור, כלומר הכמות שהוא צריך לאכול בשביל לעבור על האיסור, אז אם הוא אוכל ענבים מוצקים, אז השיעור הוא כזית, והמשנה מציינת שכל היוצא מן הגפן מצטרף לאותו כזית, למשל אם הוא אוכל את הבשר של הפרי ואת החרצנים ואת הזגים, אם הכל ביחד זה כזית, הוא חייב, זה לגבי מוצק. לגבי משקה, כאן יש שתי דעות. המשנה הראשונה, כלומר איזשהו נוסח קדום של המשנה, אומרת שהשיעור הוא רביעית, כמו בכל איסור של משקה. אבל רבי עקיבא מחמיר, והוא מחמיר בשני דברים. הוא גם מחמיר שגם במשקה השיעור הוא כזית, שזה יותר קטן מרביעית, לכן זה חומרה. ודבר שני, הוא גם מחמיר שאם הנזיר למשל לוקח לחם וטובל אותו ביין, אז אפילו שהלחם עצמו כמובן לא אסור לנזיר, אבל כיוון שהוא טובל אותו ביין, אז גם הלחם עצמו מצטרף לשיעור של הכזית, והוא יתחייב גם אם אין שם כזית של יין בפני עצמו. עד כאן הסעיף השני, השיעור. הסעיף השלישי, הזכרנו מקודם את החרצנים והזגים, אז אם הוא אוכל אותם כחלק מהענב, אז ודאי שהוא חייב עליהם ומצטרפים לאיסור, אבל מה קורה אם הוא אוכל חרצנים בפני עצמם, או זגים בפני עצמם, האם גם על זה הוא חייב? אז תנא קמא אומר שכן, אבל רבי אלעזר בן עזריה אומר שלא. אם הוא יאכל כל אחד בפני עצמו, הוא לא יתחייב, בשביל להתחייב עליהם, הוא צריך לאכול לפחות שני חרצנים וזג אחד, כמו שכתוב בפסוק, מחרצנים ועד זג לא יאכל, אז חרצנים לשון רבים שניים, וזג לשון יחיד, אז שני חרצנים וזג אחד. אז עוד פעם, לפי תנא קמא הוא חייב לא משנה מה, לפי רבי אלעזר בן עזריה, הוא צריך לאכול שני חרצנים וזג, ובסוגריים, מה זה בעצם חרצנים ומה זה זג? אז כולם מסכימים שאחד מהם זה הגרעינים ואחד זה הקליפה, השאלה היא מה זה מה? אז רבי יהודה אומר שהזגים זה הגרעינים והחרצנים זה הקליפה, רבי יוסי אומר להפך, החרצנים זה הגרעינים והזגים זה הקליפה, והוא גם מביא שיטה לזכור את זה, כמו שבפעמון אנחנו קוראים לחלק החיצוני של הפעמון זוג, אז גם כאן החלק החיצוני של הענב, הקליפה, זה הזג. ועד כאן הסעיף השלישי, ועד כאן המשנה. עוד פעם לסיכום, סעיף ראשון ראינו שיש שלושה איסורים, סעיף שני דיברנו על השיעור שבמוצק זה כזית, במשקה זה מחלוקת או רביעית או כזית, וסעיף שלישי האם הוא חייב על חרצנים וזגים בפני עצמם, לתנא קמא כן, לרבי אלעזר בן עזריה, רק אם הוא יאכל שני חרצנים וזג. זו הייתה המשנה, ועכשיו בגמרא יש לנו בעצם נושא אחד, וזה האם הוא חייב גם אם הוא אוכל את העלים של הגפן או את הלולבים, שזה הענפים הצעירים, הרכים, אז מהמשנה שלנו עולה שלא, כי אמרנו שרק היוצא מן הגפן, כלומר הפירות, אבל לא העץ עצמו או העלים עצמם, אבל רבי אליעזר בברייתא אומר שכן. עוד פעם שנזכור, האם הוא חייב על העלים ועל הלולבים? רבנן אומרים שלא, רבי אליעזר אומר שכן. ועכשיו אנחנו רוצים להבין איך כל אחד הגיע לשיטה שלו. אז שניהם דורשים את אותם פסוקים, אנחנו קוראים את במדבר פרק ו', פסוקים ג' וד', ונשים לב שבפסוקים בהתחלה יש פירוט, אחרי זה יש אמירה כללית יותר, ואחרי זה עוד פעם פירוט. כלומר, בהתחלה בפסוק ג' יש פירוט מה בדיוק אסור, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל, מאוד מפורט. זה פסוק ג'. אחרי זה, בתחילת פסוק ד', יש אמירה כללית יותר. כתוב, כל ימי נזרו, מכל אשר יעשה מגפן היין, זו אמירה כללית, ומיד אחרי זה, בהמשך הפסוק, יש עוד פעם כניסה לפרטים. כתוב, מחרצנים ועד זג לא יאכל. אז עוד פעם ישנו בהתחלה פרטים, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר וכו'. אחרי זה אמירה כללית, מכל אשר יעשה מגפן היין, ואחרי זה עוד פעם פרטים, מחרצנים ועד זג לא יאכל. עכשיו, לגבי מצב קצת אחר, שבו זה לא פרטים, כלל ואז פרטים, אלא להפך, כלל, פרט וכלל, אז יש מחלוקת כללית בשס איך לדרוש מצב כזה. רבנן קוראים למצב כזה כלל, פרט וכלל, רבי אליעזר קורא למצב כזה ריבוי, מיעוט, ריבוי. עכשיו, זה לא רק הבדל בשם, אלא גם הבדל בתוצאה הסופית של הדרשה, שלפי רבנן התוצאה הסופית של מצב כזה של כלל, פרט וכלל, זה שאנחנו מרבים כל מה שדומה לפרט, אבל מה שלא דומה לפרט, אנחנו לא מרבים. זה לפי רבנן. לעומת זאת, רבי אליעזר, שקורא לזה ריבוי מיעוט ריבוי, הוא מרבה יותר, הוא מרבה בעצם הכל, ורק דבר אחד שממש לא דומה לפרט, אותו הוא לא מרבה, אבל באופן כללי הוא מרבה הכל. עכשיו, כל זה לגבי כשזה כאמור, מצב של כלל פרט וכלל, או ריבוי מיעוט ריבוי. אצלנו המצב הוא כאמור הפוך, אין לנו כאן כלל פרט וכלל, אלא פרט כלל פרט. אבל אומרת הגמרא, זה כמעט שלא משנה. כלומר, רבי אליעזר הוא באמת לא משתמש בכל השלישייה הזאת, הפרט כלל פרט, אלא הוא משתמש רק בשניים הראשונים, פרט וכלל, כי האחרון לדעתו תפוס לדרשה של רבי אליעזר בן עזריה מהמשנה שצריך לאכול שני חרצנים וזג, וממילא, ברגע שיש לו רק שניים, פרט וכלל, והוא דורש את זה כאמור לא בפרט וכלל, אלא במיעוט וריבוי, אומר רבי אליעזר, התוצאה של מיעוט וריבוי היא בעצם אותה תוצאה של אם היה לפני זה עוד ריבוי, כלומר ריבוי מיעוט ריבוי, וממילא מה התוצאה? שמרבים הכל חוץ ממש שממש לא דומה, ולכן הוא מרבה גם את העלים והלולבים, והוא רק ממעט את השבישתה, שזה ענפים קשים יותר שאותם ממש אי אפשר לאכול, הם בחוץ, אבל עלים ולולבים בפנים, זה המקור של רבי אליעזר, למה העלים והלולבים גם אסורים. רבנן לעומת זאת כן משתמשים בכל השלישייה שיש לנו כאן, כלומר פרט, כלל ופרט, ולדעתם כשיש פרט, כלל ופרט, יש לזה בעצם אותה תוצאה של המצב הרגיל המוכר יותר של כלל פרט וכלל, וזה שבשניהם התוצאה היא שמרבים רק את מה שדומה לפרט, וממילא יש דברים שהם מרבים, עוד שנייה נראה מה הם, אבל העלים והלולבים הם לא דומים בכלל לפרט, כי הם בכלל לא פירות, וממילא הם בחוץ לפי רבנן. אז לסיכום, רבי אליעזר לומד במיעוט וריבוי, וזה גורם לו לרבות הכל, כלומר את העלים והלולבים, חוץ מדבר אחד שזה השבישתה, רבנן שדורשים את זה בפרט, כלל ופרט, הם מרבים רק את מה שדומה, שעוד שנייה נראה מה זה, והם לא מרבים את העלים ואת הלולבים. עד כאן עיקר המחלוקת. עכשיו, מה רבנן כן מרבים? מה כן דומה לפרט שאותו הם כן מרבים? אז הפרט בפסוק זה ענבים וחומץ, הגמרא קוראת לזה כאן פרי הגפן ופסולת פרי הגפן, ולזה נרבה את כל פרי הגפן, כלומר גם ענבים שהם בוסר, וגם כל פסולת, כלומר גם ענבים מטולאים, את כל זה נרבה, אבל כאמור, עלים ולולבים, זה לא, כי הם לא דומים לפרט. עד כאן רבי אליעזר ורבנן, לסיכום זה מאוד פשוט, רבי אליעזר לומד מיעוט וריבוי ולכן הוא מרבה הכל, גם את העלים והלולבים, והוא רק לא מרבה את השבישתה, ענפים הקשים, לעומת זאת רבנן דורשים את זה בפרט כלל פרט, שזה בעצם כמו כלל פרט כלל, ולכן הם מרבים רק את מה שדומה, ואילו העלים והלולבים הם לא מספיק דומים ולכן אותם לא מרבים. אלה שתי הדעות, מאוד פשוט, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' נראה לגבי זה שש הערות ובזה נסיים. הערה הראשונה זה שאלה על דעת רבנן. אמרנו שלפי רבנן הם מרבים את מה שדומה לפרט, וזה שהם מרבים גם פרי בוסר, כי הוא דומה לפרט, כי גם הוא פרי. ועל זה שואלת הגמרא, למה שלא נצמצם יותר ונדרוש שהוא יהיה פרי גמור? כי הפרט הוא פרי גמור, הוא לא פרי בוסר. עונה הגמרא, כי אם כן אתה בעצם לא מרבה שום דבר, הרי פרי גמור כבר כתוב בתורה, אתה צריך לרבות משהו. ממילא מרבים פרי בוסר, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה זה על הפרט בסוף. הרי אמרנו שלפי רבי אליעזר, בעצם הפרט בסוף הוא לא חלק מהדרשה הזאת, אלא הוא נצרח לרבי אליעזר בן עזריה שצריך לאכול שני חרצנים וזג, אלא הוא רק משתמש בפרט וכלל הראשונים, או יותר נכון בלשון שלו, במיעוט וריבוי הראשונים. לעומת זאת, לפי רבנן הם כן משתמשים גם בפרט האחרון, כלומר פרט כלל פרט. ושואלת הגמרא, למה צריך את זה? עונה הגמרא, כי בלי זה, אם היה לנו רק פרט וכלל, אז היינו מרבים הכל. רק בגלל שיש פרט, כלל פרט, אז זה בעצם הופך למצב דומה לכלל פרט וכלל, שבו מרבים רק את מה שדומה לפרט ולא מרבים הכל, ומכאן אגב אפשר ללמוד את זה גם לשאר התורה, שגם בשאר התורה, אם יש רק פרט וכלל מרבים הכל, אם יש פרט, כלל פרט, אז מרבים רק את מה שדומה לפרט, כאמור, כמו במצב של כלל פרט וכלל, זאת הערה שנייה. הערה שלישית זה שרבנן אמרו שמה שמפורש בתורה זה הגפן ופסולת פרי הגפן, ומזה מרבים את מה שדומה לזה, וזה כל פרי הגפן וכל פסולת. עכשיו, אנחנו כבר הקדמנו מקודם את המאוחר והסברנו מה הכוונה, אבל באמת הגמרא מסבירה את זה רק כאן, שמה שכתוב בתורה זה פרי הגפן ופסולת פרי הגפן, כלומר ענבים וחומץ, ומה שמרבים זה כל פרי הגפן, שזה הבוסר, וכל פסולת, שזה גם ענבים מטולאים. זאת הערה שלישית. הערה רביעית זה שמהפסוק מחרצנים והדזג, הגמרא לומדת עוד משהו, חוץ מכל מה שלמדנו מקודם, גם את הדין של רבי אליעזר בן עזריה, וגם לפי רבנן שזה חלק מהפרט כלל פרט, בכל אופן לומדים מזה עוד משהו, וזה שגם אם הנזיר לא אכל את כל הענב בשלמותו, אלא רק אכל את הבשר של הענב, כלומר הוא הוריד את הקליפה, הוציא את החרצן, ואכל רק את הבשר, גם על זה הוא חייב, אפילו שזה לא כדרך האכילה, ואת זה לומדים כאמור מחרצנים ועד זג, כלומר שהוא חייב גם על הבשר שנמצא בין החרצן לבין הזג, זאת הערה רביעית. הערה חמישית זה לא ממש הערה, אלא הגמרא פשוט חוזרת ומצטטת את עצמה על מה שהיא אמרה בהערה הראשונה והשנייה. זאת הערה חמישית, וזה מביא אותנו כבר לשורה הראשונה בדף הבא. והערה שישית שואלת הגמרא לפי רבי לזר בן עזריה, שאומר שהפרט האחרון מחרצנים ועד זג נצרך ללימוד אחר שצריך לאכול שני חרצנים וזג, אז איך הוא ילמד כאן פרט כלל פרט? הרי הפרט האחרון תפוס לו. ולגבי זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, באמת רבי לזר בן עזריה לא לומד פרט כלל פרט, אלא הוא כמו רבי ליעזר שדורש רק מיעוט וריבוי וזהו. ואז המיעוט האחרון, הפרט האחרון, הולך לדרשה אחרת. זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה זה שגם רבי לזר בן עזריה יכול להסכים לרבנן, ובאמת הוא כן עומד פה גם פרט כלל פרט, כמו רבנן, ופשוט מהפרט האחרון של מחרצנים ועד זג, הוא לומד את שני הדברים, גם את הדרשה שלו שצריך לאכול שני חרצנים וזג, והוא גם לומד את זה כחלק מהפרט כלל פרט. איך הוא לומד את שני הדברים משם? כי הוא אומר, זה גם משמש כפרט בפרט כלל פרט, כי אם זה לא היה נועד לזה, אז למה התורה שם את זה בסוף? היא הייתה שמה את הפרטים האלו ביחד עם כל הפרטים שבפרטים הראשונים, מזה שהתורה שם את זה בנפרט. פרט, כנראה שהיא רצתה שנדרוש כאן פרט כלל פרט. זה מצד אחד. מצד שני, הוא גם לומד מכאן שצריך שני חרצנים וזג, כי אם לא היה צריך שני חרצנים וזג, אז התורה לא הייתה כותבת אחד מהם בלשון רבים ואחד בלשון יחיד, מחרצנים ועד זג, אלא או שניהם בלשון רבים או שניהם בלשון יחיד. מזה שהתורה חילקה וכתבה מחרצנים לשון רבים ועד זג לשון יחיד, זה מראה שהיא רצתה ללמד פה משהו, וזה שבשביל להתחייב עליהם צריך לאכול דווקא שני חרצנים וזג. זאת הערה שישית לגבי רבי לזר בן עזריה, ובזה הגענו לאמצע למדהי עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו במשנה שחילקנו אותה לשלושה סעיפים, סעיף ראשון זה שלנזיר יש שלושה איסורים, טומאה למת, תגלחת ולאכול או לשתות את היוצא מן הגפן. סעיף שני, מה השיעור? אז במוצע כזה כזית, בשתייה, לפי משנה ראשונה זה רביעית, לפי רבי עקיבא זה כזית, ולא רק זה, אלא גם אם הוא טובה לחם ביין, אז גם הלחם מצטרף לכזית, זה סעיף שני. סעיף שלישי, האם הוא חייב על אכילת חרצנים וזגים בפני עצמם, לפי תנא קמא? כן, לפי רבי לזר בן עזריה, לא, אלא אם כן הוא אוכל שני חרצנים וזג אחד לפחות, רק אז הוא יחייב, וראינו מחלוקת מה זה החרצנים ומה זה הזג, זה היה במשנה. בגמרא ראינו מחלוקת לגבי האם הוא חייב גם על אכילת עלים ולולבים, שלפי רבנן המשנה שלנו לא, אבל לפי רבי אליעזר כן. ומה המקור? אז בפסוקים יש לנו פרט כלל ופרט, הפרטים זה מיין ושחר יזיר, חומץ יין וכו', הכלל זה מכל אשר יעשה מגפן היין, ואחרי זה עוד פרטים מחרצנים ועד זג. ויש מחלוקת איך לדרוש מצב כזה, שלפי רבי אליעזר דורשים את שני הדברים הראשונים, הפרט והכלל, בצורה של מיעוט וריבוי, וממילא מרבים הכל, כולל העלים והלולבים, חוץ מהשבישתה, שזה ענפים הקשים, שזה לא מרבים. לעומת זאת, רבנן דורשים את זה בצורה של פרט כלל פרט, שזה בעצם דומה לכלל פרט וכלל, וממילא מרבים רק את מה שדומה לפרט, ולא מעבר לזה, ולכן הלולבים והעלים בחוץ, מה שבפנים זה שמרבים גם ענבי בוסר או ענבים מטולאים, אבל שוב, עלים ולולבים הם בחוץ. עד כאן עיקר המחלוקת. אחרי זה ראינו לזה עוד שש הערות. הערה אחת, לפי רבנן אולי נעשה דמיון קצת יותר מצומצם, אבל דחינו, אם כן, אתה בעצם לא מרבה כלום. הערה שנייה, הדגשנו שצריך גם את הפרט שבסוף לפי רבנן, אחרת לא נוכל לרבות רק את מה שדומה לפרט, אלא נרבה הכל. הערה שלישית, זה שהסברנו מה רבנן כן מרבים, אז הם מרבים כאמור גם ענבי בוסר וגם ענבים מטולאים. הערה רביעית, זה שלומדים עוד משהו מחרצנים ועד זג, וזה שהוא חייב גם אם הוא אכל רק את הבשר, בלי הזג ובלי החרצנים. והערה חמישית, הגמרא פשוט ציטטה עוד פעם את הערה הראשונה והשנייה, והערה שישית, לפי רבי לזר בן עזריה, שמהפרט האחרון מחרצנים ועד זג, הוא לומד שצריך לאכול שני חרצנים וזג, אז איזה עוד פרט יש לו בסוף? וענינו שתי תשובות, או שהוא סובר כמו רבי אליעזר שלא לומדים מהפרט האחרון, אלא לומדים רק מהשניים הראשונים בצורה של מיעוט וריבוי, או שהוא באמת סובר כמו רבנן, והוא לומד את שני הדברים מהפרט האחרון, גם שצריך לאכול שני חרצנים וזג, וגם פרט כלל פרט. כל טוב.